פרק י"ט, והחזרה של דוד לחציית הירדן. י"ט פסוק י"ב, האמת היא כבר קראנו את זה שוב. והמלך דוד שלח את צדוק ואל אביתר הכהנים לאמור, דברו אל זקני יהודה לאמור, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו, ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. אמרנו שיש פה שתי אפשרויות להסביר את הפסוק, האם זה חלק ממה שהוא אומר, המשפט האחרון שזה רק הסגר. על כל פנים, דוד שולח אל איש יהודה ומבקש מהם שהם יהיו הראשונים להחזיר את המלך ולא האחרונים. כי איש ישראל כבר החליט שהוא רוצה להחזיר את דוד, אמרנו שזה לא מובן מאליו. מלך שהודח במרד, זה לא אוטומטית שמחזירים אותו, ובאמת זה איזושהי התלבטות. ישראל, בכל אופן, עם ישראל החליט שהוא רוצה. שבטי ישראל, 10 שבטים החליטו שהם רוצים להחזיר את דוד. אומר דוד לזקני יהודה, למה תהיו אתם אחרונים? אחי אתם, עצמי ובשרי אתם. ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך? ולעמסה תאמרו לו, עצמי ובשרי אתה. כה יעשה לי אלוהים ובשרי, אם לא שר צבא תהיה לפניי כל הימים תחת יואב. ואנחנו הסברנו שיש פה מהלך פוליטי כפול, שבעצם מצד אחד הוא הדחת יואב על זה שהוא בעצם עבר על הפקודה מפורשת והרג את אבשלום, אז יש פה הדחה של יואב, למרות שאולי דווקא במקרה הזה שיואב עבר על הפקודה, דווקא זה היה נכון מצידו לעבור על הפקודה.
דוד
אולי...
דוד גם אחרי זה לא התפקח בעניין מה
שאוהב עושה. עם אבשלום, כנראה בפשטות לא, גם בהמשך לא, תכף נראה. בפשטות לא, בפשטות, בפשטות לא. ו... אז זה הדבר הראשון, אז החלק השני של המהלך הפוליטי הזה, זה ברגע שדוד ממנה את המסע, המשמעות של זה שיש בזה מסר סמוי לכל אותם אנשי יהודה שלא הלכו עם דוד במרד, אלא תמכו באבשלום, שהוא מוחל להם, כי עובדה שגם יש את המסע שהיה שר צבאו של אבשלום, הוא ממנה אותו לשר צבא. רק נזכיר שהרקורד הצבאי של המסע, שאומנם הוא אחיין של דוד כמו יואב, אבל הרקורד הצבאי שלו הוא די לוקה וחסר, כלומר אנחנו לא מכירים אותו משום מקום, הוא לא ניצח שום קרב. הדבר היחיד שאנחנו יודעים עליו זה שהוא הוביל את מרד אבשלום. כן, ובזה הוא די נכשל למענה.
אבשלום היה עם שאול גם?
מה? לא, אבנר. אבנר, זה מסע עם איש, הוא אחיין של דוד, איך יהיה עם שאול?
ולמה דווקא אותו ממנה?
מסע בנתר הוא אחיין של דוד, לא יכול להיות, דוד שאול לא היה לו כאן.
למה דווקא אותו ממנה?
אמרתי שיש פה מסר פוליטי, אבל זה אומר, זה בעצם דוד משדר לכל אנשי יהודה שחלקם תמכו באבשלום, שבעצם הוא מוחל על להשתתפו, לכל מי שהשתתף במרד, נכון? איזושהי אמירה. וככה בעצם דוד, לכאורה, רווח פוליטי כפול. הדחת יואב ומינוי המסע, לכאורה רווח כפול במבט ראשון. עכשיו נראה שזה לא כזה פשוט. ויתת את לבב כל איש יהודה כאיש אחד, וישלחו אל המלך שוב אתה וכל עבדיך. מבט ראשון, המהלך מצליח. אנשי יהודה כאיש אחד, שולחים אל המלך שוב אתה וכל עבדיך. וישב המלך ויבוא עד הירדן, ויהודה בא הגלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן. מהפעם הקודמת, אנחנו הסברנו שיש פה איזשהו פער, שמתנך צריך לפצות עליו, אמרנו שיהודה בא הגלגלה, אם זה הירדן, כן, אז פה ים המלח ופה יריחו, ממש, כן, הגלגל נמצא ליד יריחו, אז זה לא משם ישראל, נכנס לארץ, כן, אז הוא רוצה, אז הגלגל נמצא פה, לעומת זאת מחניים נמצאת פה על הימבוק, משפטת שני פסוקות, בדרך כלל נמצאת מחניים, ואם דוד נמצא במחניים, המקום הטבעי לחצות את הירדן היה כאן, כן? באופן טבעי, בירדן יש 3 מעברים עיקריים שנקראים מעברות הירדן. מתי נוצר מעבר בירדן? שפעם אני הייתי עשיתי שם מילואים, אז ראיתי את בעיניים. בירדן משני הצדדים שלו יש קירות מאוד מאוד גבוהים, שהם בעצם קירות חבר, שהירדן מתחפר בו, בתוך החבר, והקירות האלה נפרצים כשיש נחל שנשפך אל הירדן. כדי ליצור מעברות בירדן, צריך שיהיה נחל משני הצדדים. כן, כלומר, רגע שיש נחל, שני נחלים מקבילים שנשפכים אחד מול השני, במקרה הזה למשל, נחל תרצה מהצד המערבי ונחל ירוק מהצד המזרחי, אז נוצרות מעברות.
למה זה
יוצא מעברות?
כי הנחל הוא פורץ את המצוק של החבר, הוא הופך את ה... אין, אז אפשר לעבור שם בקלות, אין איזה מדרגה. אחרת יש מדרגה קיר של 40-50 מטר. הקיר שווה הוא 40. אני עשיתי שם מילואים ממש, אתה נמצא ב... אתה לא רואה כלום. אי אפשר לראות את הירדן מלמעלה במקומות האלה, כי יש מצוק מעליו.
אז לא משימה
יותר טוב
שלו.
מה?
הוא
עושה
גשר, לא? זה היה נקרא
מעברות. לא, מעברות זה לא גשר, זה מה שאנחנו קוראים היום גשר עיר. זה בגלל שיש שני נחלים שנשפכים, הם פורצים פה את שני, את שני המצוקים משני הצדדים, הירדן מתרחב, מה קורה לו כשהוא מתרחב?
כן.
מעשה רדוד, עד כדי כך שבתקופות קדומות, מה זה קדומות? לפני 20-30 שנה, לפני שהיה הסכם שלום עם ירדן, אבל היו כבר מוכרים לירדן, היו מוכרים להם תוצרת חקלאית, אז דיברתי לא מזמן עם איזה חקלאים משדה אליהו, אז אמר לי שהם היו מעבירים משאיות במקום כזה. אז יש אחד כזה בצפון, אחד מול בית שאן, מול נחל יבש, שאול חוצה דרכו, אחי יוסף חוצים דרכו, מול צפון השומרון. אחד נמצא פה באזור זה סוכות, מי חוצה דרך כאן למשל?
יעקב
חוצה פה, נכון, הוא נמצא במחניים, יורד לסוכות, וחוצה, נמצא בשכם, עולה בבת תרצה, נחל תרצה, מניפה עד שכם, אברהם אבינו כנראה, ואפשר גם כאן ליד יריחו, למרות הירדן ליד יריחו, עם ישראל חוצה שם. הנה, יש שלושת המקומות הידועים לנו, שיש בהם מעברות.
מה המקום הראשון?
המקום הראשון זה מול בית שאן, כן. מול בית שאן, שם יש מעבר אחרי שאנחנו יודעים אחרי יוסף, שאול, הוא נלחמה ביבש לו זה שם. נחל בזק מצד אחד, נחל יבש מצד שני, כמו שאמרנו, זה בעצם האפשרות. בסדר? אז...
יש את הנחלים ביריחו?
מה? ביריחו זה הנועמה מהצד המערבי. נכון, ומהצד המזרחי, אני לא זוכר, אולי ואדי אל חמר, משהו כזה, אני לא זוכר את השם. נדמה לי ואדי חמר, אבל אני עברו כמה שנים, אז ביקרתי. כן, אז בקיצור, אז ויבוא המלך עד הירדן, מלך ועד הירדן, ויהודה בא גלגל על הלכת, יש פער של איזה 40-50 קילומטר, יהודה מגיעים לכאן, שבט יהודה מגיע לכאן, הסיבה ששבט יהודה מגיע לכאן, כמובן ש... זה החלק הצפוני של נחלתו, דוד מגיע לכאן. עכשיו השאלה היא איפה הם התפגשו. כן, איפה, תכף זה נראה בהמשך, נחזור על זה בהמשך, יש לזה הרבה משמעות, אני חושב. וימהר שמעי בן גרה בן הימיני אשר מבחורים, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד, ואלף איש עמו מבנימין, וציווה נער בית שאול, וחמשת עשר בניו, ועשרים עבדיו איתו, וצלחו הירדן לפני המלך. עברו העברה להעביר את בית המלך ולעשות אותו בעיניו, ושמעי בן גרה נפל לפני המלך ועוברו בירדן, ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני אבון ואל תזכור את אשר העבר עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים, נשום המלך אל ליבו, כי ידע עבדך כי אני חטאתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. כן, שמעי בן גרה מבין שהוא עומד לשלם מחיר יקר על הטעות הטקטית שהוא עשה, הוא קילל את דוד בתחילת המרד, והוא עכשיו בא לנסות להציל את אורו. השני שיורד איתו עם אנשי יהודה זה ציווה. ציווה הוא דווקא הצד השני של המטבע, והוא זה שהימר נכון. הוא היחיד אולי שהימר נכון, הימר על דוד. למרות, כמו שדוד אמר, רבים אומרים לנפשי אין ישועת לו באלוהים סלע. תהילים פרק ג' בבורכו מפני אבשלום בנו. אבל ציווה דווקא הימר על דוד, והנה הוא בא עכשיו לקטוף את הפירות, חשוב לו להגיע. עוד לפני שדוד יגיע לירושלים וישמע את הצד של מפיבושת, אז שניהם חשוב להם מאוד מאוד להגיע מהר אל דוד. כן, אחד מבקש את המחילה והשני מקבל את השכר. שני אלה פגשנו אותם ממש גם בתחילת המרד. והדבר המעניין פה זה ששמעי, הוא מבין, שמעי מבין שבעצם אין שום סיבה אמיתית שדוד צריך למחול לו. מן הדין דוד צריך להרוג אותו. אולי אפילו דוד עושה טעות שהוא לא עושה את הדבר הזה לא במקום. כן, מגיע לו למות, כמו שנראה מיד. ואז מה עושה שמעי כדי שדוד לא יהרוג אותו? אין, הוא מביא ערובה פוליטית. את מי, מה הוא מביא איתו? אלף איש מבנימין. כן, בעצם הוא רוצה, דוד פנה אל איש יהודה, שמעי רוצה להראות שבעצם הוא מביא איתו את את שבט בנימין, הוא מביא אותו את שבט בנימין, ולכן הוא מביא איתו 1,000 איש מבנימין, וגם הוא אומר את זה ורומז את זה. באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך, כי הוא בעצם מאיזשהו מקום הוא רומז לדוד, שזה לא ייראה טוב עכשיו אם דוד יהרוג אותו, כי בעצם זה ישדר מסר שדוד לא רוצה בעצם בשבט בנימין, או לא רוצה בבני יוסף, זה ישדר איזה מסר, וזה מה ששמעי מנסה ליצור, והוא מצליח, באיזשהו מקום הוא מצליח. אין, דוד, אומר דוד, ויען, אבישי בן צרויה, ויאמר, התחת זאת לא יומת שמעי, כי קילל את משיח אדוני. ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה, כי תהיו לי היום לשטן, היום יומת איש בישראל, כי הלא ידעתי, כי היום אני מלך על ישראל. ויאמר המלך, שמעי לא תמות, וישבע לו המלך. התנ"ך שם בפה של שמעי את הביטוי משיח השם. הביטוי הזה, מי אמר, מאיפה הוא לקוח? דוד בעצמו אומר את זה, כי מי שלח ידו אל משיח השם ונקרא כאשר אבישי רוצה לפגוע בשאול. רק שהפעם מי הוא משיח השם?
דוד.
ושמעי הוא זה שסקל באבנים וקילל את משיח השם. באמת מגיע לו למות. ודוד עוצר את אבישי מלהרוג אותו בטיעון שהוא אותו טיעון שהוא אמר אז. מה לי ולכם בני צרויה, כי תהיו לי שטן, אתה רוצה להכשיר אותי היום וכו'. כאן אנחנו רואים שהתנ"ך בעצם אומר, בעצם הנביא שם פה בפה של אבישי, של דוד את אותו טיעון, אבל המקרה הוא הפוך לגמרי. וזה, או כן, לכאורה, דווקא במקרה הזה אבישי צודק. והנה אנחנו רואים שלא עוזר לחזור על אותו טיעון כאשר המקרה שונה. על פניו דוד עושה פה טעות, טעות גם מבחינה משפטית. באמת, שמעי צריך להרוג אותו. זה מה שגם דוד אחר כך סוגר איתו את החשבון, גם דוד יודע שמגיע לו למות, כמו שאומר אבישי. אבל אני חושב שיש פה גם טעות שהיא טעות פוליטית. כי את המחילה הזאת של דוד לשמעי אפשר לפרש בשני אופנים. אפשר לפרש את זה מצד אחד, כאיזושהי גדולה של דוד שהוא מעביר על מידותיו, יכול להיות, אבל מה עוד יכול להיות כאן?
פחד
משהו. כן, אפשר לפרש את זה בקלות כאיזו חולשה. חולשה של דוד. שהוא לא מעיז לעשות את מה שבאמת צריך לעשות, וזה משדר חולשה של המלך, שלא הרג את שמעי במקום, ואיזה פחד שלו מה יגידו ומה יאמרו, ואנחנו תכף נראה שיש מי שקולט את החולשה הזאת.
אבל להבדיל, נגיד במעמד הר סיני, אז כאילו הקדוש ברוך הוא היו כאלה שכאילו,
יש כמה פרשים, כאילו,
הקדוש ברוך הוא
הרג
אותם רק אחרי זה, את הזקנים ואת
אלעזר ואת איתמר. מי דיוק מה שדוד טוען? דוד טוען כאן, והטענה הזאת שמענו אותה כבר בפה של שאול. לא יומת איש היום, כשהמלכו את שאול. ובחזל על המשפט הזה, תוקפים את שאול. מה זה לא יומת? מה זה? המלוכה היא שלך, שאתה יכול למחות עליה, למחול עליה, זה לא שלך. אם זה שלך, אתה יכול למחול עליו. כן? גם לואי צויר שהיה אומר, הורג אותו אחר כך, כן? ולא באותו רגע. הוא דחה, הוא לא הרג אותו בכלל, הוא נשבע לו לא תמות ודחה, נתן את זה.
שלמה להרוג
אותו. לא, נתן שלמה להרוג אותו, אם תסתכלו אצל שלמה, נראה את זה אולי בתחילת שנה הבאה, אז תראו שדוד נאלץ להגיד לשלמה שצריך להרוג אותו על משהו אחר, כי על זה הוא הבטיח לו שהוא לא ימות. אז שלמה עושה בחוכמתו, והורג אותו על משהו אחר. נכון? זה משהו שכביכול על משהו אחר.
הוא אומר
כאן
משפט שהיום אני יודע שאני מלך.
הדגש פה הוא לא מלך, הדגש פה הוא מלך על ישראל, כלומר על שבטי, על עשרת השבטים, לא על יהודה. כן, הנה, בזה ששמעי בא, בעצם היום אני יודע שאני מלך על ישראל. יש פה המלכה חוזרת שאתה רוצה להרוס את ההמלכה עם רציחות, ותזכרו בהמלכת שלמה. שלמה באותו יום שהוא מומלך, יש כמה אנשים שהוא הורג. וכתוב, איך כתוב? והממלכה נכונה ביד שלמה. כן? שלמה לא עושה חשבון בדבר הזה, דווקא בזה, צדק, בניגוד לשאול שאמר לו יומת איש, כן? לפעמים אין ברירה, וכאן דוד, יש פה רצף, אני לא רוצה להגיד רצף של טעויות, אבל רצף של, כן, מעשים שאולי היו צריכים לעשות אחרת, מעשים שאולי, זה מתחיל בהזמנת איש יהודה על חשבון איש ישראל, זה הדבר הראשון, כן? העדפת איש יהודה, תכף נראה, דוד משלם על זה. אחר כך בגילוי החולשה מול שמעי, ועכשיו עוד, יש פה עוד כמה וכמה כאלה, בואו נראה.
כן. למה אמרו לכל בית יוסף?
מה?
למה
אמרו
לכל בית יוסף
ולכל
בית ישראל,
יהודה? בית יוסף הם אלה שטוענים לכתר. בעצם, כן, הם הצד השני, מול דוד, הם הטוענים האחרים לכתר.
אבל
בנימין ובית יוסף. בית יוסף זה אפרים, מנשה ובנימין. כן, הם שלישייה. ומפיבושת בן שאול, ופה יש פסוקים מאוד מאוד מעניינים, כי הפסוקים האלה הם בעצם לא במקומם. ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך ולא עשר רגליו. מפרשים פה לא מתלבטים בדיוק מה זה לא עשר רגליו. לא רחצת את הרגליים, לא גזר ציפורניים ברגליים, כן, כל מיני אפשרויות. ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא חיבס. למין היום לכת המלך עד היום אשר בא ושלום. על פי סדר עולם מדובר בחצי שנה. כן, או לחבס בגדים חצי שנה. ויהי קיווה ירושלים לקראת המלך. היום הרבה...
מנהגי
אבלות,
נכון?
מה?
כל זה מנהגי
אבלות. כן, כל מיני מנהגי אבלות, כן, סימנים של אבל. ויהי קיווה ירושלים לקראת המלך. הנה, אנחנו רואים שהדבר הזה קורה בירושלים. התנ"ך מספר לנו על זה, למרות שבפועל דוד עוד לא חצה את הירדן. כלומר, לקחו פסוקים שקורים אחר כך והקדימו אותם לכאן. כן, ויהי קיווה ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עמי מפיבושת? דוד, דבר ראשון, תוקף. ישר הוא תוקף את מפיבושת, כן? למה לא הלכת עמי מפיבושת? כן, דוד קיבל לגמרי את מה שציווה אמר לו. ויאמר, אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך, אכבשה לי החמור והרכב עליה, והלך את המלך, כי פיסח עבדך. אני באמת רציתי לעשות את זה. וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים, ועשה הטוב בעיניך, כן, וירגל הכוונה, וירחל. אין, הוא ריחל עליי. אין, הוא אמר, אני אלך אל המלך. אמר, כן, ובעצם ציווה רימה אותי באיזשהו, איך בדיוק הייתה רמאות, או שציווה אמר שהוא הולך את דוד, ומפיבושת חשב שהוא ילך בשמו, ובסוף הוא לא הלך בשמו, או שמפיבושת רוצה ללכת לדוד, וציווה אמר לו, לא כדאי לך ללכת, ובסוף הוא הלך בעצמו. אין, אחד מכמה אפשרויות, אבל בכל אופן, רימה אותו, ועשה הטוב בעיניך, כי לא היה כל בית אבי כי עם אנשי מוות לאדוני המלך, ותשת את עבדיך באוכלי שולחניך, ומה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך? אומר מפיבושת, כן, אני לא יודע לי שום דרישות, הרי בית אבי הם היו אנשי מוות, כן, הם היו, ניסו להרוג אותך, אתה שמת אותי באוכלי שולחניך, באמת, גמלת איתי חסד מעל ומעבר, אין לי מה להגיד. הביטוי הזה ולזעוק עוד אל המלך הוא ביטוי שמחזיר אותנו בעצם אל תחילת ספר שמואל במשפט המלך, ושם כתוב ככה, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח, ואת בנותיכם ייקח, ואת בנותיכם ייקח ונתן לעבדיו, ואז כתוב, וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם, ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. זה מה שכתוב פה, ולזעוק עוד אל המלך. בעצם זה איזושהי רמיזה של הנביא, שמה שדוד עושה כאן, זה כנראה לא בסדר, הוא לוקח שדה, ויכול, ברור שהוא יכול. זה מה שהמלך עושה, לוקח את השדה ממישהו, נותן אותו לאדם אחר, כן? ואין מה, אף אתה יכול לצעוק על השמיים וזה לא יעזור.
זה בסדר, הגיע
לו. מה?
זה הגיע לו.
למי הגיע? למה?
הוא
לא הלך עם דוד, הוא לא יכל ללכת עם דוד. אנחנו דיברנו על זה בפעמים הקודמות, שהטענות של ציווה מול מפיבושת היו טענות הזויות. אין, הוא טוען שמפיבושת אמר, היום יחזירו לי את מלכותי. מי יחזירו את מלכותו? מי יעשה את זה? כן, מי? אבשלום ייתן לו את מלכותו בחזרה? הוא היה פיסח, דוד שומע את ציווה במעמד צד אחד, פוסק דין, כן, מעביר את כל אשר למפיבושת לציווה, דוד ממהר לחרוץ דין שם וזה, והנה גם עכשיו, ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? כן, עזור, אין לי כוח לשמוע את זה. אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. סבר. דבר ראשון שיש פה, זה אנחנו שומעים פה בתוך דברי דוד את ה... ודיברנו על זה גם כבר הפעם הקודמת, למה לא הלכת עמי מפיבושת, שאולי מצלצל בתוך זה השאלה למה לא הלכת עמי יונתן. כן, דיברנו על זה שדוד אולי ציפה, ככה אומרים חז"ל, דוד מאוד ציפה שיונתן יחצה את הקווים לגמרי, יעבור משאול אליו. ויונתן לא עושה את זה, ולכן כשמפיבושת גם נראה לדוד שהוא לא הולך איתו ברגע צרה, אז דוד אומר, טוב, נו, כמו אבא שלו, וכאילו, וקשה לו עם זה. זה נרמז למשל בקינת דוד, כן? שזה כתוב דוד ויונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. איזושהי רמיזה שאומרת שאם הם היו נפרדים בחייהם, אז אולי גם במותם הם היו נפרדים, אבל כיוון שיונתן בוחר לא להיפרד, לא להיפרד משאול, אז בסופו של דבר הוא מת. חז"ל אומרים את זה, אלמלא הלווהו יונתן לדוד שני כיכרות לחם, לא נהרגה נוב עיר הכהנים, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה ביטויים כאלה. אז זה אחד. אז דבר ראשון, יש פה איזה כאב של דוד, אולי שהוא קודם עוד במפיבושת, הוא רק עובר על מפיבושת, אבל במקור הוא נובע מקשר בין דוד ליונתן. חז"ל בגמרא אומרים פה דבר אחר, חז"ל אומרים ככה. חז"ל אומרים בגמרא מסכת שבת מ"ו, ביטוי קשה מאוד מאוד וגם די ידוע. דף מ"ו עמוד ב' במסכת שבת, סוף פרומי בהמה, אומרת הגמרא ככה. אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה לו, רחבעם וירבעם יחלקו את המלווה. משפט חזק מאוד, הגמרא אומרת שהמשפט הזה של דוד, שהוא חורץ ככה, אתה וציווה תחלקו את השדה, זה מה שמוביל לחציית המלוכה. בפשט הגמרא אפשר להבין שזה עונש, אבל אנחנו לא מאמינים בזה בעונשים, אנחנו מאמינים שבתנ"ך אין עונשים אלא יש תוצאות. ולכן הכרח לראות פה איך זה תוצאה ישירה. אנחנו ננסה לראות, חז"ל לעניות דעתי שאבו את דבריהם ממש מפשט הפסוקים.
מה ההבדל בין תוצאה?
עונש זה ילד ששולח יד אל השקע, נותנים לו מכה על היד, זה עונש, אין קשר בין זה לזה. תוצאה זה שאם נגיד למשל שאדם אוכל מעץ הדעת, הוא מכניס את הרע לתוכו, העונש הוא שהוא יצטרך למות כדי לברר את הרע מתוכו, שהגוף ירד למטה, וזה תוצאה, זה לא עונש. כן? אדם גונב, הוא צריך לשלם כפל. למה צריך לשלם כפל? מה הקשר? גנב אחד, למה אתה משלם שניים? אלא, ההבנה היא שאם אתה גנבת אחד, כנראה שאתה לא מבין באמת מה זה שחסר לך כבשה. אז אתה תשלם כפל, אתה תחזיר את מה שגנבת, ואתה תיתן כבשה אחת משלך, ועכשיו אתה תרגיש איך זה שחסר לך כבשה.
בתורה
כל תוצאות. רק תוצאות. רק, אין עונשים, נכון. ממש ככה, נכון. לכן תמיד צריך לחשוב איך זה, איך, איך זה תוצאה. כן, איך העונש הוא, העונש של הכנס הוא תמיד תיקון, ולא סתם זרקו איזה מספר, כן? כן, שש, כנס שש שנים בכלא, מה הקשר, מה נאמר, איך זה מחנך אותו. כן, תמיד זה צריך להיות תוצאה ישירה.
איך אנחנו
יודעים
שהפסוקים
האלה מדמים? איך מה?
איך אנחנו
יודעים
שהפסוקים
האלה קרו
לפני שדוד
נפטר שם? כתוב שזה קורה בירושלים. ומפיבושת בן שאול אלינו וכולי, והיא קיווה ירושלים. פסוק כ"ו. זה בירושלים, אנחנו עוד, דוד עוד לא חצה את הירדן. אין ספק שלקחו את זה לכאן כדי להצמיד את זה לרצף של דברים. שמוביל בסופו של דבר, שהתנ"ך רוצה, לרצף של הטעויות האלה של דוד. הטעות הראשונה שלו עם העברת יואב, כן, ולקיחת המסע, והטעות השנייה שלו, שהוא לא הורג את שימי, ועכשיו עם הסיפור עם מפיבושת, כן, כל הדברים האלה ביחד מצטרפים, אנחנו נראה במה הם יוצא מהם. חז"ל אומרים, שמזה נחלקה הממלכה, תכף נראה שחז"ל ראו את זה בפסוקים, רק תראו למשל את הביטוי הזה, ביום המפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. ומה זה מזכיר לנו?
מה שהיה רוצה בכל
זה. אבל איזה סיפור זה מזכיר לנו? איזה סיפור זה מזכיר לנו? ביום המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. ביום המפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. בוודאי, זה משפט שלמה. כן, המלך אומר יחלוקו, כן, חצי חצי. יש פה אחד ש... כן, אנחנו יודעים, יש פה משפט שהוא לא משפט צדק, כמובן יחלוקו. ואחד, זה שכמובן צודק, הוא אומר, לא, אני מוותר על הכל. זה שבאמת זה הכל שלו, הוא אומר, אני מוותר על הכל. ברקע עומד כאן כמובן משפט שלמה. לא, אני לא אעריך בזה עכשיו, אני אטען טענה שאני לא אוכיח אותה. שגם משפט שלמה, בתוכו, הוא רמז מטרים לחציית הממלכה. פרק אחד אחר כך, הממלכה נחצית, חצי חצי, הממלכה מתחלקת, כן? גם לי, גם לך לא יהיה, בין רחבעם לירבעם. אני רוצה, אני עכשיו לא אוכיח את זה, שחז"ל בכמה מקומות רומזים לכך שמשפט שלמה הוא רמז מטרים לכך לחציית הממלכה. כששלמה אומר החלוקו, אם הייתי צריך לכתוב מדרש, אז הם היו אומרים, כן, בשעה שאמר שלמה גזורו, יצא בת קול ואמרה, כן, זה בעצם זה איזשהו רמז.
בתור עונש.
מה?
בתור עונש.
לא, בתור תוצאה, זה רק סימן, הסימן הזה שזה...
לא, כאילו שלמה טעה במשפט?
שלמה לא טעה במשפט. הוא פשוט לא... פשוט לא הפנים את המשפט. אני לא אכנס לזה. עכשיו, אומרים שנה ושנה, אבל אני מלכים, אני מעריך, כן? נראה מה רב לדניאל. אני מלכים, אז נראה את זה. בכל אופן, אז כאן חז"ל אומרים את זה במפורש. חז"ל אומרים שהגזור הוא כאן, אתה בסביבת החלקו את השדה, מוביל לחציית המלאכה, כאן חז"ל אומרים את זה במפורש. איפה חז"ל רואה את זה במפורש? מיד נראה. מיד נראה שבאמת חז"ל רואים את זה. וברזילי הגלעדי ירד מרוגלים, ויעבור את המלך הירדן לשלחו את הירדן. וברזילי זקן מאוד, בן 80 שנה, והוא חילקל את המלך בשיבתו במחניים, כי איש גדול הוא מאוד, גדול הכוונה עשיר. ואומר המלך לברזילי, אתה עבור איתי וחילקלתי אותך עמדי בירושלים. ואומר ברזילי למלך, כמה ימי שנך היה כי העלה את המלך ירושלים, בן 80 שנה אחרי היום, העדה בין טוב לרע. אם יטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה, אם אשמע עוד בכל שרים ושרות, ולמה יהיה עבדך עוד למסע אל אדוני המלך, כמעט יעבור עבדך את הירדן, את המלך, ולמה יגמלה המלך את גמולה הזאת? ישוב נא עבדך ועמות בעירי עם קבר אבי ואמי, והנה עבדך חמהם, שזה הבן שלו כנראה, יעבור עם אדוני המלך, ועשה לו את אשר טוב בעיניך. כן, בקיצור, במקום לקחת אותי, קח את הבן שלי, ויאמר המלך איתי יעבור חמהם, ואני אעשה לו את הטוב בעיניך, וכל אשר תבחר עליי, אעשה לך. יעבור כל עם את הירדן, והמלך עבר, וישק המלך לברזילי ויברכהו וישוב למקומו. אני לא אכנס פה לאריכות הפרשייה הזאת, אם אני זוכר טוב, אז חז"ל באים בביקורת אל ברזילי על מה שקורה כאן. אין שהוא מתאר את ההצעה של המלך כהצעה חומרית לחלוטין. אין, אני, אם יטעם עבדך, אם ישמע עוד בכל שרים ושרות. יש קצת מעבר לזה ולאכול בשולחן המלך. כנראה, בכל אופן, ככה הברזילי תופס את זה. ויעבור המלך הגלגלה וחמהן עבר עמו וכל עם יהודה העבירו את המלך וגם חצי עם ישראל. איזה משפט כואב. ויעבור המלך הגלגלה וחמהן עבר עמו וכל עם יהודה העבירו את המלך וגם חצי עם ישראל. מה חצי עם ישראל? מה איתו? דו משמעי. חצי עם ישראל העבירו את המלך או חצי עם ישראל? לא. מה נכון? מה נכון? אותו דבר, שניהם נכונים, זה סוג של הדגשה של התנ״ך להגיד, זה לא לריבוי שגם חצי עם ישראל, רק חצי עם ישראל היה שם. כן? עכשיו הזמן להבין באמת מה הנקודה שם. רואים את זה בעוד מקומות בתנ״ך. בעצם כאשר דוד מחליט לעבור את הגלגל, הוא מחליט לעבור את המשמעות של זה שדוד עושה מהלך כזה. דוד הולך בעבר הירדן, הולך לאורך הירדן, דרומה וחוצה כאן את הגיל, חוצה כאן באזור הגלגל. והמשמעות של זה היא משמעות פוליטית חד משמעית. אם דוד היה חוצה כאן, המשמעות של זה היא... מי נמצא כאן? אני יושבת? אפרים. אין, זה משמעות. אני סומך עליכם, אני עובר שם. כאשר דוד טורח לרדת עד יריחו בצד השני ורק כאן הוא חוצה את הירדן, לא אמירה. כן, זו אמירה, למשל במקומות אחרים בתנ"ך רואים שאויב, כשהוא מגיע לארץ, הוא חוצה את הירדן רק במקום שבו הוא צריך, אתה לא חוצה במקום שאתה לא בטוח בצד השני. אתה חוצה הכי רחוק שאתה יכול. זה מה שעושה דוד, בעצם הוא מתייחס
ל... זה יותר נוח מה לעשות.
ודאי שזה יותר נוח, כי פה יש לך את איש יהודה מחכה לך ופה יש לך את איש ישראל. בעצם דוד משדר בזה שמה?
לא, אני אומר גם לא, נגיד גפי זה את הסוף, לא?
מה
יש לי? אתה אומר אבל לעלות עד ל...
לעלות עד לפרשתם, או לעשות דבר כזה, או לעשות, אגב, מפה, מסוכות יש דרך ישירה שמובילה לירושלים, מה שנקרא הדרך המזרחית. מאמרים מאוד מעניינים, לא כשאני קוראים. אבל יש דרך, יש דרך, זאת מובילה ישירות ירושלים, דוד לא, דוד עושה מהלך כזה, משדר פוליטית לאנשי אפרים שהוא רואה בהם אויב, או לפחות לא רוצה בהם כרגע, וזה בדיוק מה שכתוב פה בפסוק הבא. זה בדיוק מה שכתוב.
למה ימין הזו כן שידר אחי?
מה?
הסיפור עם שימי, לפני שנייה את הסיפור עם שימי, שאיתם הוא לא עדיף לו להתעסק, ואמר טוב, לא נעמוד אותו, ועם אפרים הוא עושה משהו הפגנתי.
כן, אני חושב שזה אותו דבר. זה הפגנת חולשה. זה שדוד, זה אותו אחד. דוד, בזה שהוא מקבל את שימי ולא הורג אותו, הוא משדר חולשה. פה בפעם השנייה הוא משדר חולשה מול אנשי אפרים.
אז העניין של אפרים מול בנימין עכשיו?
אפרים מול יהודה. אפרים, בנימין, שאר השבטים מול יהודה. דוד העדיף את יהודה. דוד, עם ישראל החליט להחזיר את דוד, דוד שולח אל זקני יהודה, מדוע תהיו אחרונים להשיב את המלך, נכון? עכשיו, בא שימי, שימי הוא מגיע לו למות, דוד לא הורג אותו.
אבל עם אפרים הוא כן מתעסק.
הוא לא מתעסק.
הוא עושה משהו
הפגנתי. הוא עושה, כן, הוא עושה משהו הפגנתי שאומר בעצם שאני, כן, אני עוקף אתכם, כאילו אני רוצה לפגוש קודם את אנשי יהודה. בשני המקרים אני חושב שזה טוב, הוא משדר אחד משניים, או שהוא משדר חולשה, כן, זה אומר, אני לא מוכן, אני מפחד לעבור שם, אני אעבור, כן, או עם את השדר שאמרנו מקודם, שאני רואה בכם איזה סוג שלא יהיה, תוסיף גם את זה, וזה כאילו, זה באמת, וזה מזמין את הדבר הבא, והנה הדברים קורים. והנה כל איש ישראל באים אל המלך ויאמרו אל המלך, מדוע גנבוך אחינו איש יהודה, ויעבירו את המלך ואת ביתו את הירדן לכל אנשי דוד אמור. גנבוך! אנחנו חיכינו לך כאן, ובעצם, כן, הם לא רוצים להגיד שאתה הלכת, אז גנבוך איש יהודה, כן, אתה באת בצד השני. כן, עכשיו כל איש עם ישראל מגיע, אז כל איש ישראל הולך בצד השני, ובאים בטענות.
זה
לא אמרנו
שיש את כל המשרדה
עם
דוד, רק
שיהודה לא... לא, הפוך. הפוך. כל הזמן, במרד אבשלום, אחד הדברים שמאוד מודגשים, זה שמי שעם אבשלום זה, הם מתוארים בביטוי ישראל. ואצל דוד מתואר העם. אבשלום היה איתו חלק גדול משבט יהודה, וכל ישראל. עם דוד היו רק נאמניו. רובם בטח משבט יהודה, אבל גם הקראתי והפלטי והגיטי.
אחרי המרד
שרבו
את
אבשלום,
שבט ישראל חזר
לדוד,
חוץ מיהודה.
הם רצו להמליך אותו, ואז יהודה לא רצו להמליך אותו, אז דוד מה עושה? אז דוד מה עושה? שולח לאנשי יהודה שהם מדוע תהיו אחרונים להשיב את המלך, נכון? בואו תהיו ראשונים. מה הבעיה? למה הם צריכים להיות ראשונים? אז התשובה היא שדוד באמת מרגיש חולשה אצל יהודה. מה הוא מרגיש? אם אבשלום מצא לו גם גרעין אפילו בשבט יהודה, דוד מרגיש שכנראה הוא לא טיפח מספיק את שבט יהודה, ולכן הוא מה אומר להם? בואו תהיו ראשונים עכשיו לאתם להחזיר אותי. וזו
גם פעמים ראשונים.
נכון, ועל זה הוא משלם. בדיוק. על זה שהוא עכשיו משדר עדיפות לשבט יהודה, בעצם כל הדברים האלה שיש פה, יש פה שלושה דברים, שלושה מעשים שהוא עשה, המינוי של המסע, תכף נראה את זה בהמשך. המינוי של המסע, הוויתור לשמעי, ועכשיו החצייה הזאת שלא במקומה, כל הדברים האלה, וגם נוסיף לזה את הסיפור עם מפיבושת, כל ארבעת הדברים האלה...
מה אמרתי
לה איפה שגם
באמצע?
מה?
מה
אמרתי לה איפה? זה רצף. זה סגירה בעצם של כל הדברים שהיו בעבר הירדן. כן, דוד סוגי. עכשיו, זה בעצם המשך על הרצף. התיאור עם מפיבושת שבעצם היה בירושלים והוא נמשך לכאן, תכף אני אסביר למה הוא נמשך לכאן. בסדר? עוד רגע אני אחזור אליו.
הוא עושה שיקול די הגיוני, משהו עושה.
כן, שיקול די הגיוני, שבסופו של דבר כמעט עולה לו במחיר הממלכה. הוא מעדיף את שבט יהודה, מה שהוא לא עשה במשך 30 שנה, ואנשי ישראל נעלבים. הוא כמעט משלם על זה מחיר.
רב מהם זה בין חצי עם ישראל לכל איש.
כן, חצי עם ישראל זה החצי שהספיק להגיע, כן?
דוד בעצם עוקף את זה ויורד לכאן, ואנשים מתחילים לרדת מכאן. אז חצי עם ישראל מספיק להגיע, חצי עוד לא הספיק להגיע, נכון?
חצי יורדים והם יורדים מול דוד, תחשוב איזה ביזיון זה, כאילו הם יורדים, חיכו למלך שמה, כולם מחכים למלך כאן, שהוא יחצה את הירדן. הכינו את החצוצרות, עם ישראל הם החליטו עוד לפני שיהודה להחליט, ודוד מה עושה? עושה את הסיבוב. יורד לכאן, אז מה עושים איש ישראל? עבדים וחפויי ראש, הולכים בצד השני לקבל את המלך להמלכה, המלכה מחודשת. זה מה שעושים איש ישראל, וזה בדיוק כמו שהם באים עכשיו, בטענות, כן? וים כל איש יהודה ואיש ישראל כי קרוב המלך אלוהי. כן, מהשבט שלי, ולמה זה חרה לך על הדבר הזה? אכול, אכלנו מן המלך, מה, אכלנו כאן את המלך? אם ניסית ניסה לנו, מה, התחתנו איתו? ויען איש ישראל את איש יהודה, ויאמר עשר ידות לי במלך. במוסד המלוכה יש לי עשר ידות, עשרה חלקים. וגם בדוד אני ממך. ומדוע קילוטני? הקילוטני מלשון קלון. ביזוי, למה אתה מבזה אותי?
מה עכשיו אומר עשר?
מה? עשרה שבטים.
תגיד 11.
לא. יש 11 שבטים. שבט לוי הוא לא
מספר.
אחד, כן. נראה את זה גם במלכים. 11. ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי, אנחנו החלטנו ראשונים להשיב את דוד. ויקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל, ופה מפרשים, הולכים לכל הכיוונים, מה היה קשה יותר, מי היה קשה יותר, וכולי. אז מה באמת קורה פה? קורה פה דבר שהוא כזה. זה גם הסיפור עם מפיבושת. העניין הוא מה שהיה אמור להיות. יש בעם ישראל שני שואפי מלכות, שזה יוסף ודוד, יוסף ויהודה. אלה שני השבטים שהם בעצם, מהם תעמוד המלוכה. האידיאל של ספר שמואל היה אמור להיות שבא דוד והוא מתחתן עם הבת של שאול, וככה מתאחדים להם שני בתי מלוכה, כמו שעושים בכל בית מלוכה הקדום, כשרוצים לאחד שני בתי מלוכה, מלך אחד נושא את הבת של המלך השני, כן, ואז הם קם בית מלוכה אחד. זה מה שהיה אמור להיות, אלא שזה לא קורה, כי שאול לא מקבל את זה ולא רוצה את זה, לא רוצה שהמלוכה תישאר אצלו וכולי, ועדיין יש אפשרות. עדיין יש אפשרות. כאשר דוד, יש אפשרות, אם לא עם מיכל, אז זה אולי עם יונתן, אנוכי יהיה לך למשנה. ואם לא יונתן, אז אולי מפיבושת, הבן של יונתן. וברגע שדוד אומר למפיבושת, אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה, ובעצם מגרש אותו באיזשהו מובן, אז בעצם דוד חותך את החבל האחרון שהיה לו עם בית שאול. ובזה במקום בית מלוכה שמאחד את שני הצדדים, יש פה בית מלוכה שהוא רק חד, הוא רק של צד אחד. והתוצאה של זה היא מה? היא בעתיד תהיה היפרדות הממלכה. וכבר עכשיו זה היפרדות הממלכה. אנחנו נראה מיד. וזה התוצאה הישירה. ולכן הקדימו את סיפור מפיבושת. כי סיפור מפיבושת, שאומנם קרה בירושלים, אבל הוא מצטרף לכל הסיפורים שמעי, ועם העדפה של דוד ליהודה, כן, כל הדברים האלה מצטרפים לאותה נקודה, להעמקת הסדק שקיים תמיד. כן, כל הזמן יש את הסדק הזה בין יוסף ליהודה. ושם נקרא איש בליעל, ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני, ויתקע בשופר, ויאמר, אין לנו חלק בדוד, ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. כן, עוד מעט נחזור היום בדיוק, אותו משפט, אתה אומר נכון. ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד אחרי שבע בן בכרי, ואיש יהודה דבקו ומלכם מן הירדן ועד ירושלים. ואתה אומר, זה אותו משפט, אתה בטח מתכוון לאותו משפט של ירובעם. ירובעם אומר את זה במרד, נכון, אני אקרא את זה. ויעל כל איש ישראל כי לא שמע המלך אליהם, מלכים א' פרק י' ב', וישיבו העם את המלך דבר למור, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאוהליך ישראל. דוד כבר מזמן בקבר, רחבעם הוא המלך, ובכל זאת העם אומר, מה לנו חלק בדוד? מאיפה המשפט הזה? זה משפט שהם מצטטים ממרד שבע בן בכרי. זה מה שאמרו חז"ל. בשעה שאמר דוד, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה, מה זה בת קול? יש הד לדברים האלה, הד. הנה ההד. ההד הזה ששומעים אותו במרד ירבעם, מה לנו חלק בדוד, הוא הד למשהו שנאמר על ידי שבע בן בכרי, שהוא תוצאה של מה שאמר דוד למפיבושת. זה מה שאמרו חז"ל. חז"ל לא ממציאים, זה לא העונש, זה תוצאה ישירה שחז"ל מזהים. נכון, מרד שבע בן בכרי כשל, אבל הסדקים שפער מרד שבע בן בכרי, כן, בסופו של דבר,
המלך פרס לפני שהגיע לירושלים?
מה?
המלך פרס לפני שדוד הגיע לירושלים או אחרי?
המלך של שבע בן בכרי בפשטות עוד לפני.
אז איך זה קשור למפיבושת?
נכון, זה מה שכמו שאמרתי, שבאמת סיפור מפיבושת היה אחר כך, אבל התנ"ך מביא אותו כאן, למה? לא בגלל כרונולוגית שזה היה כאן, אלא... כי האמירה הזאת של דוד למפיבושת, כן, מסמלת את הפרידה של דוד מבית שאול, ובעצם את החלוקה שדוד בוחר, מתבטאת גם בעדיפה, במה שהוא אמר לשימי, מתבטאת בחולשה שהוא הפגין מול שימי, מתבטאת בעדפה שלו את איש יהודה, וכל הדברים האלה, וזה שבפרידה של דוד בעצם מישראל. מה?
בגלל זה גם הוא אמר להם למפגושת
כלך. כן.
מרדו בו.
לא בגלל שמרדו בו. מי מרד בו? שבע בן מיכי מרד בו.
זה הוא אומר, הוא מרד בפשוט
ירושלים. בדרך עוד. כן. אבל שבע בן מיכי מרד בו, לא מפיבושת.
מציג
שבע בן בנימין. אה, לא כולם אותו דבר. מפיבושת בכל זאת בן של יונתן.
אתה אומר ששבע בן מיכי הוא היה לבד, לא?
מה זאת אומרת לבד?
לבד. אבא שלו לבד.
שהוא היה נבד? בלתי אפשרי, לא יכול להיות חזר מודע. שבע בן מיכי מבנימין, וירובעם בן נבט, איש אפרתי.
מה שקראתי ומה
איש אפרתי. איפה קראת?
לא זוכר.
אז אני אשמח לראות, כי על שבע בן מיכי כתוב שא', השם בכרי זה שם בנימין טיפוסי, נכון? בכר, הבן של בנימין. זה אחד. שתיים, כתוב עליו איש ימיני. מהר אפרים, אבל איש ימיני. כלומר הוא בנימין. ועל ירובעם בן נבט כתוב שהוא אפרתי. כן, לא, אבל הוא היה גם משבט אפרים, אנחנו יודעים את זה, ירובעם בן נבט, נכון? הוא היה אחראי על כל סבל בית יוסף, הוא היה מאפרים. אז תבדוק איפה ראית את זה, שווה בדיקה. אם זה ככה, זה באמת מכוון, כן? ממש רואים את זה. אבל... בכל אופן, אז מתחיל מרד שבע בן מיכי, ויבוא דוד אל ביתו, ויקח המלך את עשר נשים בלבשים אשר הניח לשמור הבית, ויתנם בית משמרת ויכלכלם ועליהם לובה, ותהיינה צרורות עד יום מותן על מנות חיות, כן, עגונות בחייהם, דוד לובה עליהם יותר, אחרי הסיפור הזה.
צרורות?
צרורות קשורות.
מה זה קשורות? קשורות כאילו לא
קשורות
אליו.
לא, קשורות כאילו סגורות. כאילו
קלועות בדרך
כלל. כן. כאילו קשורות, אין, אף אחד לא יכול להיכנס. ויאמר המלך אל המסע, אז אקלי את איש יהודה שלושת ימים ואתה פה עמוד. משימה ראשונה לרמטכ"ל הנכנס, אז אקלי את איש יהודה שלושת ימים, תוך שלושת ימים תתייצב פה עם כל אנשי יהודה. אני רק אזכיר לכם שבתחילת ספר שמואל שאול עשה הזיק את כל עם ישראל תוך שלושה ימים, זה לא אמור להיות בעיה. וילך המסע להזיק את יהודה ויוחר מן המועד אשר ידו, המסע לא עומד במשימה. אחת, אפשר להגיד פה כמה רעיונות למה הוא לא עומד במשימה. אפשרות אחת, לא אשמתו. זה בלבול גדול, תחשבו מה זה, את מי הוא צריך לגייס? את שבט יהודה. שבט יהודה, חלק ממנו תמך באבשלום וחלק ממנו תמך בדוד. נגד מי הוא צריך לגייס אותם? נגד? נגד כל עשרת השבטים האחרים, נכון? שהם היו יחד עם אבשלום. מי היה שר הצבא של אבשלום?
המסע.
המסע. הוא צריך עכשיו לגייס את איש יהודה נגד אותם שבטים שמקודם הוא היה המנהיג שלהם. ברור שלא מצליח.
למה הוא מכנס את כל השבט יהודה?
מה? צריך עכשיו להזמין, להביא את כל איש יהודה שהם הנאמנים לדוד, נכון? נגד שבע בן מיכי. האפשרות הזאת, האפשרות שלה שפשוט היה גדול עליו, כן? אנחנו ראינו שהיה לו עד עכשיו, לא היה לו הרבה ניסיון, הוא פשוט לא עומד במשימה. ואומר דוד אל אבישי, כן, אין ברירה, יואב הודח, המסע כושל, ואומר דוד אל אבישי, אתה ירה לנו שבע בן מיכי מן אבשלום, אתה קח את, כן, באלף, אתה קח את עבדי אדונך, ורדוף אחריו, פן מצא לו ערים בצורות והציל עינינו. אנחנו לא יודעים מה זה, מה המפרשים פה לא מתלבטים מה זה, והציל עינינו. בכל אופן, כנראה שהוא התמסד, ואז אנחנו, כן, יהיה לנו קשה. ויצאו אחריו אנשי יואב, כן, עבדי אדונך, לא הכוונה לעבדי דוד. מה זה עבדי אדונך? של יואב, כן, בעצם דוד אומר במילים כאלה, טוב, את העם לא הספקנו לגייס, את איש יהודה, אז תיקח את הסיירת ותצא.
הוא לא חושב ששבע קשה,
הוא
חושב שהוא
עבר... לא שבע, המסע.
מה?
המסע.
סליחה, נכון. אוקיי, בסדר.
הוא רודף אחריו, פן מצא לו ערים, כן, הוא רודף אחרי שבע. הוא מצא פן מצא לו ערים בצורות והציל עינינו, ויצאו אחריו אנשי יואב, הקרתי והפלטי, וכל הגיבורים, כן, בקיצור, הסיירות, בלי העם, ויצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בכרי. הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, והמסע בא לפניהם. מה המסע עושה שם? גבעון באמצע בנימין, מה עושה המסע באמצע בנימין? שאלה. יש שם מציעים שהוא פשוט בגד, עבר צד. אז יואב באמת הורג אותו בצדק. כן, בכל מקרה, הוא הורג במלאכות אם הוא לא עמד בפקודה. בכל מקרה. כן, ייתכן מאוד שהוא יגזש, הוא מגיע, הוא באמצע איסוף של העם, הוא מגיע גם לשם, באמצע שבט בנימין, קשה, שבע במלאכות בנימין. מאוד קשה. גבעון, שתי אפשרויות, דיברנו על זה פעם, יש שתי אפשרויות איפה זה גבעון. כן, או יש גבעון אחת שנמצאת מצפון לירושלים באזור הצד אל ג'י. מזוהה עם ירושלים פה, ליד רמות, קצת צפון על רמות ליד הכפר אל ג'י, בזרד גבעון, מצאו שם ממש חרסים שכתוב עליהם גבעון וזה. היום נוטים לומר, יש מאמרים מאוד יפים של יואל אליצור על זה, שפה הייתה גבעון נוספת, פה באמצע הדרך מירושלים לעמק סוכות, בעצם אם הם רודפים אחרי שבע מכרי לגבעון אבל בית מאחר, שזה הצפון, הם צריכים לעבור מדלת כאן, אחרי בית מרג'רנה כנראה.
אתה מדבר על זה בין איפה לאיפה?
בין ירושלים לעמק סוכות. שתיהם
בבנימין אבל?
שתיהם בבנימין. בכלל בבנימין היו הרבה ערים שנקראו גבע, גבעה, נכון? גבעון, הגבעה, גבעת שאול, גבעת עמה. זה שם מאוד לבנימין.
קשור
לפרק הבא עם הגבעונים. לא קשור, אבל גם הגבעונים גרו בגבעון. הגבעונים בוודאי גרו בגבעון הזו. זה אנחנו יודעים. לא משנה עכשיו איך, אבל זה היה
קודם.
טוב.
כן.
למה
הוא
פולט
אנשים?
למה מה?
למה הוא פולט עכשיו את אנשים?
אנשים.
שבאו עליהם.
שלום
בעליהם. נעשו אבל. לא, אני לא הבנת את השאלה.
למה
עלה
אותם?
למה אתה משלחו להקשיב? אה, כי הוא לא קולה אותם. כאילו, מצד אחד, אם הם התחתנו עם מישהו אחר, זה ביזיון המלך. רק מלך נוסע על מנתו של מלך, כן? אז הם לא יכולות לנסה לאף אחד. מה? בסדר, אבל הוא לא יכול לבוא אליהם, כי אבשלום בא אליהם, נכון? קיצור, אלמנות חיות, אין מה לעשות.
למה אם אבשלום בא אליהם הוא לא יכול?
השאלה, חז"ל באמת דנים בזה אם הוא לא יכול או לא רוצה. שאלה, חז"ל דנים אם הוא לא יכול או לא רוצה, לא משנה כרגע. בסדר, זה נכון. בכל אופן הוא לא רוצה או לא יכול, ולכן זה מה שהוא עושה. ברור שהם לא יכולות להתחתן עם אף אחד אחר, זה כן. קיצור, והמסע הבא לפניהם, ויואב חגור מידו לבושו, ועליו חגור חרב מצומדת על מותניו בתערה, והוא יצא וטיפול. יואב יוצא לקראת המסע, החרב נופלת לו, בכוונה, לא בכוונה. ויאמר יואב למסע, שלום אתה אחי, ותוך איזה יד ימין יואב יזקן המסע לנשוק לו, והמסע לא נשמר בחרב אשר ביד יואב, ויכהו בה אל החומש וישפוך מעב ארצה ולא שנה לו, וימות. מה? דומה לאבנר. כן, למה המסע לא נזהר? כי באיזה יד יואב מחזיק את החרב? שמאל. כתוב, נכון? ותוך איזה יד ימין יואב בזקן המסע לנשוק לו, מחזיק ביד ימין הוא עולה, זה אין מה לי, זה הסיבה שאנשים לוחצים יד ככה לשלום, זה בעצם להראות שאין לי כלום ביד, כן? אין לי חרב ביד, אני לוחץ את ידך, כן? ככה לחיצת ידיים. אז יואב בא לנשוק, לא מחזיק את היד, זה זקן ביד ימין, ביד שמאל, יש לו את החרב שנפלה, מסע לא חושד אפילו, כן?
בגלל
זה הוא הביא את החרב? כן, ייתכן. אם זה היה פה תרגיל או במקרה,
לא משנה. הם עם האבן הגדולה לבד.
הם עם האבן הגדולה. האבן הגדולה, אנחנו לא יודעים מה זה, או אבן מאוד ידועה באזור גבעון, או שזה הבמה הגדולה שהייתה בגבעון באותה תקופה. כן, אנחנו חושבים שהייתה בגבעון. אחד משתי אפשרויות. המסע בא לפניהם, קיצור.
מה זה בין השנה לבין
ימין? לא שנה, לא. מכה אחת. לא? מכה אחת. לחשוב מה זה, בשמאל, אתה יכול להיות במכה כזאת שחותכת בן אדם, שופכת את מהר ארצה? אף אחד לא יכול. הוא היה דוי, כן, כמו שחקן כדורסל שמכדור בשתי ידיים, בועט בשתי רגליים. אז יואב היה מסייף בשתי ידיים. זה באמת יכולות מדהימות. ויואב אבישי אחיו רדף אחרי שבע בן מיכאי, יואב חוזר לתפקיד, רדף, כן רדף, גם אבישי, אבישי הוא כבר אבישי חוזר להיות אחיו.
למה
אתה בן שונפת
ולא...
בדיוק, בדיוק בגלל זה, כי הדגש הוא על יואב, בעצם יואב הופך להיות הנושא, אבישי הוא רק אחיו, הוא רדף אחרי שבע בן מיכאי, ואיש עמד עליו מנערי יואב, ויאמר מי אשר חפץ ביואב, ומי אשר לדוד אחרי יואב. הנה, כן, אם אתם רוצים להיות לדוד, אז זה עם יואב. המסע מתבולל בדם בתוך המסילה. וירא האיש כי עמד כל העם, ויסב את המסע מן המסילה, השדה, וישלך עליו בגד כאשר העכו לבא עלה ועמד. המסילה זה היה דרך הראשית, הסלולה, כן, שפינו אותה, סיכלו אותה, סולו המסילה. סיכלו אותה, המסע שמה, כל מי שעובר רואה את המסע ועוצר, כן, אפילו כשהוא מת הוא עדיין מפריע לחסל את המרד. זה כן, זה כאילו רמיזה כזאת של התנ"ך, כן, הוא מתכתקן, כל הזמן הוא מפריע, גם כשהיה חי הוא מפריע, גם עכשיו הוא מפריע.
זה אותו האיש שעמד ושמע את זה.
למה זה
חיבוקאי?
זה לא
מידע. לא, אני לא יודע.
כאילו לא משנה
לי. מתאים לחזל, להשלים, אבל היה לך פעמים כל כך חיים. איש מנערי יואב, ראינו את זה אצל אבשלום. לא יודע. והמסע מתגולל בדם בתוך המסילה, והיה ראיש כי עמד כל העם, ויסב את המסע מן המסילה לשדה, מגלגל אותו מהמסילה לשדה, והשליך עליו בגד, כאשר ראה כל הבא עליו ועמד, כאשר הוגה מן המסילה, עבר כל איש אחרי יואב, וירדוף אחרי שבע בן בכרי. ויעבור בכל שבטי ישראל אבלה ובית מעכה, בכל הברים, לא במילה לא ברורה, אנחנו לא יודעים אם מפרשים מועצים כל מיני פירושים. ויקהלו, ויבור אף אחריו, כן? ושבע בן בכרי עובר בכל שבטי ישראל, וניקלים אחריו אבלה, אבל בית מעכה, אבל בית מעכה, תל אבילה, שנמצא ליד כפר גלעדי. בצפון, 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 הוא לוקח את המרד שלו רחוק, 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 כדי להתחיל אותו מקצה הארץ. ויבור ויצירו עליו... מה? יש פה שתי אפשרויות. יש כאלה שמפרשים את זה על שבע בן בכרי, ויש כאלה שמפרשים את זה על יואב. יותר סביר על שבע בן בכרי, יואב ממהר עכשיו במהלך מרדף, כן, הוא לא עובר עכשיו בכל שבטי ישראל. ויבואו ויצורו עליו באבל לבית המערכה, וישפכו סוללה אל העיר, ותעמוד בחל, הסוללה, תעמוד בחל, מה זה חל?
מה זה סוללה?
שופכים עפר
שנייה בצד.
נכון, סוללה זה כאשר שופכים עפר כדי להגיע אל החומה, אל מעל החומה. חיל...
הגדר של אחרי החומה.
שלפני החומה. כן, הגדר שלפני החומה, לפני החומה יש מין גדר, יש חומה קטנה, נמוכה. גם בהר הבית זה לפני החומה. כן, אחרי החומה של הר הבית, לפני החומה של המקדש. לנוכרי אסור להיכנס מהחיל ולפנים, כן? חיל וחומה יחדיו ומללו, איכה, נכון? שיטו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה. כן, זה מין חומה קטנה, יש תפקידה אולי ליחות אותי. אמרתי, יש פה... המפרשים פה לא יודעים מה זה. אנשים שבאים לעזור, לא בואו. ותעמוד בחיל, כלומר, הסוללה כבר מגיעה לגובה החיל, החומה הנמוכה, שלפני החומה הגדולה. וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל את החומה הגדולה, ותקרא אישה חכמה מן העיר, שימו שימו, אמרו נא אל יואב, קרא עד הנה ואדברה אליך. ויקרא אליה, ותאמר האישה, האתה יואב? ויאמר אני, ותאמר לו, שמע דברי אמתך, ויאמר, שומע אנוכי. כן, אנחנו רואים דו שיח של נשים. כן, שומע, אתה יואב, כן.
אין לו
את
זה גם
לא, היא הייתה אישה חכמה. הוא יודע מה שנקרא להיכנס עם הוא בדברים, היא יודעת שיואב הוא אחד שקודם יורה ואז שואל שאלות. אז היא מושכת קצת את הזמן, כן, להיכנס איתו בשיחה. ותאמר לאמור, הנה, דבר ידברו בראשונה לאמור, שאול ישאלו באבל וכן איתם. פסוק מאוד מוזר, אין ספק שהוא בא להגיד איזה פתגם שהיה ידוע בתקופה ההיא, שאוקיי, דבר ידברו בראשונה, היה מקובל להגיד את הפתגם הזה, שאול ישאלו באבל. כנראה המשמעות של זה, יש פה הרבה אפשרויות.
וזה העיר, לא?
הרבה הרבה אפשרויות, כן, וזה העיר. יש פה הרבה אפשרויות מה המשמעות של זה, המפרשים רוצים מגוון אפשרויות. בפשטות הכוונה היא שכשהיו איזה בעיה ואיזה משהו שהיו רוצים להתלבט, היו הולכים דבר ראשון לאבל. כנראה עיר שהייתה ידועה באנשי החכמים. שאול ישאלו באבל, וכן איתם, כן, מלשון תמיהה. אנוכי שלומי אמוני ישראל, מכאן הביטוי. אתה מבקש להעיר, להמית עיר ואם בישראל, מכאן הביטוי. למה תבלה נחלת אדוני? איזה אישה, איזה שפה, כן?
מה זה הביטוי הראשון?
שלומי אמוני ישראל. כן, אני המיינסטרים. הדבר הכי, כן, הכי בסיסי של עם ישראל, שלומי אמוני ישראל. עיר ואם בישראל. למה תבלה נחלת השם? אגב, היא מציגה את זה בכל כך אפשר, כל כך חזק, שהתשובה היחידה שיכולה להיות היא שמה? ברור שאני לא מתכוון לעשות את זה, כן? ויאן יואב יאמר, חלילה, חלילה, אני עם הבלה ועם השחית. אני אומר, ברור, אני לא מתכוון. לוחן הדבר, כי איש מהר אפרים, שבע בן בכרי שמעון, עשה ידו במלך בדוד, תהנו אותו לבדו ואלך מעל העיר. ותאמר האישה, יואב, הנה ראשו מושלך עליך ועד החומה. ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה, ויחרטו את ראש שבע בן מכרי, וישליכו אל יואב, ויתקע בשופר, ויפוצו מעל העיר איש לאוהליו, ויואב שב ירושלים אל המלך עם הדרגות של הרמטכ"ל. ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניהו בן יהודע על הקריטי ועל הפליטי, ואדורם הנמס, וישפט בן החילול המזכיר, ושבע סופר צדוק בבית הכהנים, וגם עירה העירי היה כהן לדוד. הסבר, אלה פסוקי חתימה. הסתיימה מלכות דוד. אומנם לא הסתיים הספר, כי יש עוד ארבעה פרקים, אבל ארבעת הפרקים הבאים הם נספחים. יש גם ככה בספר שופטים, הם נספחים. הם לא ממוקמים כרונולוגית. מבחינה כרונולוגית הסתיימו ימי דוד. אנחנו כבר ראינו סיכום אחד כזה, בפרק ח', לפני סיפור בת שבע, אמרנו, זה סיכום ביניים שאומר שמשם מתחילה ההידרדרות. מי שישווה את הסיכום הזה, שפה, לסיכום הזה ששם, נראה שיש הבדלים. למשל, בניהו בן יהוידע, ששם לא היה כתוב במפורש שהוא על הקריטי ועל הפלוטי, אלא רק יחד איתם, פה הוא מקודם להיות שני ברשימה. אדורם על המס, אנחנו מכירים אותו מספר מלכים, אדון עירם. צדוק ואביתר כהנים, זה מקדים סיפור, בעצם הפסוקים הבאים שאמורים להיות אחרי הסיפור, מה שקראתי עכשיו, זה מלכים א', פרק א', זה הפסוקים הבאים שממשיכים את זה, ולכן בניהו בן יהוידע מקודם, כדי שבסיפור הבא שיהיה, שזה סיפור המלכת שלמה, אנחנו נבין איך הוא ממונה להיות רמטכ"ל.
איפה איתי אבל?
איתי הוא אחראי על הגיטים. כן, הוא לא יכול להיות שר הצבא הראשי אף פעם, כי הוא גוי. אבל הוא באמת, הוא... מה? הוא היה לו, כתוב מפורש. לא, זה, התנ"ך אומר מפורש, הוא היה גוי. כן, דוד אומר. דוד אומר את זה מפורש, הוא היה מאוד מקודם. אדורם על המס זה לקראת הסיפור שרוגמים אותו אדונירם על המס. צדוק ואביתר כהנים זה לקראת גירוש אביתר בימי שלו, בתחילת ימי שלמה. בקיצור, אלה פסוקים מקדימים לתחילת ספר מלכים. ומעכשיו זה נספחים שהם דברים שקרו בעבר, ועכשיו התנ"ך משלים אותם. בסדר? אלה ארבעה פרקים של נספחים. אני מקווה נספיק אותם, יש לנו עוד כמה פגישות בסוף שנה, נספיק את הנספחים של הספר הזה. זהו, נעצור כאן.
הגרייסי והבלייסי.
צ'סטרמן מלך.
Yeah.